אנחנו בבבא בתרא י"ג עמוד א', והיינו באמצע הסוגיה שעכשיו נמשיך איתה בעצם, תוך כל הדף, וזה הסוגיה של איך עושים את החלוקה. אנחנו ראינו שמתחשבים בבר מצווה, שאפשר לעזור לבן אדם, וזה לא עולה לנו, אז יש בזה את הגדר קופין על מידת סדום, ובזה התעסקנו אתמול, מתי בן אדם יכול לטעון, זה כן מזיק לי, לא מזיק לי. והיסוד הסוגיה התחיל, אנחנו התחלנו עם הנושא של הבכור. האח הבכור שהוא יכול לקבוע, תנו לי את שני החלקים יחד. נכון? לי מגיע פי שתיים, תנו לי את זה יחד. וכן, אתם זוכרים, כי הגמרא עוד רגע תחזור לאותו נושא של אותו בכור. ואז עברנו לדון ביבם, שיבם בא במקום האח כשהוא מיה באמת אשתו, אז גם הוא, האם יש לו את הזכות לטעון, תנו לי את שני החלקים יחד, את שני השדות, את הפי שניים שאני מקבל. עכשיו, אנחנו תיארנו כל מיני מקרים שיש או יאור או נהר, והזמרנו שיאור מתייבש יותר מהר מנהר, הוא פחות מסיבי מנהר, ובן אדם רוצה שהשדה שלו תהיה סמוכה על היאור, כי אז יש לו מים. עכשיו, הגמרא מסיירת חד גיסה, אם יש שדה של שני אחים, הם צריכים לחלוק את השדה, ועל פני צד אחד, חד גיסה נגרה, יש יאור. וחד גיסה, על פני צד אחר של השדה, יש נהרה. אז עכשיו, איך תחלוק את השדה? האחד שצמוד לצד עם הנהר, אז יהיה לו גם נהר וגם יאור. או להפך, לצד אחד יהיה גם יאור וגם נהר. אז איך אתה מחלק את זה? אומרת הגמרא, אתה מחלק את זה כמו התמונה ברש"י. אנחנו מחלקים את זה בקרנף זול. כשאנחנו צריכים לחלק את זה, מחלקים את זה לשמונה חלקים שווים, וכל אחד לוקח לסירוגים כדי שכל אחד שווה. שימו לב, שמעון ורובן, שמעון יש לו משולש ליד הנגרה, לרובן יש משולש ליד הנגרה. לשמעון יש משולש ליד הנהר, וגם לרובן יש משולש ליד הנהר. כן? אז ככה לכולם שווים. אוקיי, יש פה, לי הפריע כמה דברים בחלוקה לפי איך שרש"י עושה את זה. קודם כל, למה לא להצמיד את שני השמעונים? כן, בר מצווה. כנראה שיש יתרון בשפיץ, בפינה שהיא ליד הנהר וליד הנגרה, שזה משביח את השדה, אז שניהם היו רוצים את זה. אז כנראה שבגלל זה אנחנו מחלקים את זה. עוד דבר שהיה קשה לי זה האם יש יתרון בזה שהשדה שלו יותר קרובה אבל לא סמוכה לנהר. אני הייתי חושב שכן, מבחינה מדעית. כי המים מתמשכים מתחת לקרקע מעבר לאיפה שהנהר מעל הקרקע. אז אני הייתי חושב שכן. מהציור זה משמע שלא כל כך. כי אנחנו... טוב? לא יודע. בסדר.
למה אי אפשר לחלק את זה ככה שזה שליד הנהר מקבל קצת פחות במטרים?
שאלה נהדרת, זה הסוגיה הבאה. הסוגיה הבאה, מה שאנחנו נתעסק עכשיו בהמשך הדף, זה...
אפשר לשום את חלקי השדה.
הכוח, מה שהגמרא קוראת, דינה דה גוד או אגוד. שאני אומר לך, שמע, נעשה חלוקה כזו, או אתה תקנה את החלק שלי, או תאפשר לבנות את החלק שלך. וזה מחלוקת רבא ורבי נחמן.
זה דבר אחד, אבל אפשר להגיד בסדר. זה שהמסר ליד הנהר שווה כפליים מאשר ליד הנגרה.
אבל אולי זה רק מועיל, אם אני רוצה, אולי אני לא רוצה לא זה ולא זה. אני רוצה את החצי חצי השווה. אז מתי אני יכול להכרח אותך להסכם שאני אומר, או תאפשר לי לקנות או אתה תקנה, זה הסוגיה הבאה. אבל, אבל כל דבר שהוא לא חצי-חצי ממש, אז בעצם אין לי זכות לעשות אותו. אלא אם כן, אני יכול לבוא בטענה הזו, מה שאתה מעלה, וזה עכשיו, זה הסוגיה שתהיה איתנו עכשיו לשאר הדף. אנחנו אמרנו במשנה שלא חולקים את הסרטלין והמשנה הנעות שם מרון ושובח כולם עד שיהיה מספיק לכל אחד. שיהיה מספיק לכל אחד, ששמו עליו אמרנו זה הכלל. אז עכשיו אומרת הגמרא, מה יהיה אם אין בהם? אין בהם כדי לזה וכדי לזה מהו. אם עכשיו יש לנו המון, אבל הוא המון קטן, אין מספיק לשנינו. מה נעשה עכשיו? נגור יחד באותו המון שהוא לא מספיק גדול לחלוק אותו? רבי יהודה אמר, אי-דינה דגוד או אגוד. רב נחמן אמר, לא-דינה דגוד או אגוד. רבי יהודה אומר, הוא יכול לומר לו, שמע, או תקנה את החצי שלי או תמכור לי את החצי שלך. אז אנחנו ראינו שהרש"י נוקט שהכוונה היא, הסוף, הזה הכלל, הוא המגדיר. שכדי לזה ולזה זה שישאר שמו עליו. זה לא מוכרח להבין את המשנה ככה, ככה רש"י הסביר. אז רבי יהודה טוען שאפשר לומר לאחר, שמע, או תקנה, או גוד או אגוד, או תקנה או תמכור, איך שאתה רוצה. אני מוכן לאיזה כיוון, אנחנו נאמר, אתה לא יכול לומר לחבר, או שתן לי לקנות את החלק שלך, או שאתה תקנה את שלי. למה?
כי אתה לא מפסיד מזה אולי,
לא רוצה, אני לא רוצה לזוז. גדלתי בארמון הזה, אני רווק מבוגר, נוח לי לגור איתך. לך יש משפחה לא מסתדר לך לגור איתך, אני לא צריך למכור, אני גם לא רוצה להוציא את הכסף לקנות. לא רוצה, נוח לי ככה. יכול להיות הרבה ציורים. שצד רן, מה, לא רוצה לפנות את החפצים שלי, מה אני עכשיו, אמצע השנה, אני אתחיל למצוא דירה, לא רוצה. לך לא נוח, אני לא צריך לקנות או למכור בגלל זה. יש מורה לכאן ולכאן. הגיוני? אומרת הגמרא. אמר לרב לרב נחמן, לדידך לאמרת, לתינא דגוד או אגוד, בכור הוא פשוט. בכור מקבל פי שתיים, פשוט, אח שמקבל את הרגיל, כן? שניח להנביין עבד ובימה טמאה, כיצד עושים? איך אנחנו מחלקים את זה? אני לא יכול לחלק את העבד לעשות חצי חצי, נכון? אז מה אני עושה? כן, אילו זה היה שני אחים, זה יותר פשוט. כי אני יודע, יום אצלי, יום אצלך, יום אצלי, יום אצלך. אבל עכשיו, איך תחלק? כשהבחור צריך לקבל פי שתיים, הוא מקבל סך כל שליש. זה יותר מסובך ופחות נעים. אמר לי שאני אומר, עובד לזה יום אחד, לזה שני ימים. לא נעים, לא נעים, עדיין. זה החלוקה. זה לא יכול להכריח אותו, או תקנה או תמכור. מי טבעי, זה גמרא מקשה יש את העבד. לי יש בעלות. יש לך, יש שני שליש. אוקיי. עכשיו יש משנה מפורסמת, משנה בעדויות. זה אחד מהמקרים שחזרו בית הלל לראות כדברי בית שמאי. המשניות בעדויות מונות הרבה מקרים כאלה. המשנה אומרת ככה. מי שחציו עבד זה חציו בן חורין. בן אדם היה עבד כנעני, היו לו שני בעלים, אחד מהבעלים שחרר אותו. עכשיו עבד כנעני, לשנה הראשונה, הוא עובד אצלי, ואני נותן לו אופציה. שמע, אתה רוצה, קבל מצוות כמו אישה, נמול אותך, תסבול לשם גירות, ואז הוא עושה ממש כמו גיור, רק לשם עבדות. הוא לא מתגייר, אלא הוא מקבל ברית מילה, תסתכלו בתח לאל. בסידור התימני, עוד מודפס שם את הברכה למול את העבדים. ובסדר ברכות. כמו שלנו יש בורי נפשות וברכות למילה, להם יש את כל הסדר איך מעלים עבדים. אז בימי חז"ל באמת היה את האופציה. אתה רוצה להמשיך להיות עבד כנעני אצלי, אתה צריך לקבל מצוות כמו אישה, נמול אותך, נטבול אותך, ואתה תהיה עבד כנעני. אחר כך, מה קרה? אדון אחד שחרר אותו. אז הוא חצי יהודי שלם, יהודי גמור, חצי עבד כנעני. מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לעבוד לא יום אחד, לעבוד לעצמו יום אחד. האם הוא יכול להתחתן? לא יכול להתחתן. עם יהודיה הוא לא יכול להתחתן, כי הרי הוא חצי כנעני, אסור לו. עם שפחה הוא לא יכול, כי הוא חצי יהודי. אז מה הוא יעשה? אומרת המשנה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, דברי בית הלל. ושימו לב, המשנה הזו יוצאת תוכן. לנו יש כלל, הגמרא בעירובין שואלת, למה נפסקה לך כבית הלל לעומת בית שמאי? אומרת הגמרא, בעצם בית שמאי היו חריפים מאוד, אבל בית הלל היו הנבצנים, והם היו תמים מצטטים דברי בית שמאי, מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. וככה אתם תראו לאורך כל השעה, תמיד במשנה מופיע בית שמאי ראשון. בית הלל היו מקדימים את דברי בית שמאי, היו עסוקים קודם כל, בואו נבין את הצד השני. זה הענווה שלהם. אז המשנה הזו יוצאת דופן, וזה מובן למה, כי בסוף זה יחזרו בית הלל להיות כבית שמאי, אז סדר המשנה הוא שונה. אז פה אנחנו מצטטים קודם כל בית הלל. בית הלל אומרים, בסדר, חצי חצי, חצי לי, חצי לך. בית שמאי אומרים, תיקנתם את רבות, עצמו לא תיקנתם. האדון באמת לא הפסיד מההסדר הזה, אבל הוא, העבד, כן הפסיד. ליסה שפחה אינו יכול, כי הוא חצי יהודי. ליסה בת חורין אינו יכול, כי הוא חצי עבד. ייבטל, תרונו, לתוכו, מה נעשה? לא, אי אפשר לעשות את זה, אבל לא נברא עולם אלא לפריה וריביה, שנאמר, לא טוב רעה לשבת יצרה. אלא בית שמאי אז יפה. הם לא הביאו את הפסוק של חייו, הם הביאו את הפסוק שהוא נוגע גם לאישה. הפסוק הזה הוא הפסוק שנאמר גם על אישה. לא טוב רעה לשבת יצרה. ואימא, יש עניין, הקדוש ברוך הוא רצה שעולם יתיישב. זה לא מצד הציווי, זה מצד שזה לא איך שהקדוש ברוך הוא רוצה, כמו שהוא אמר. יש תוספות שהוא מגדיר את איך שאתה אמרת, יש בזה דיון. אוקיי, נחכמין על אמצעי מניעה. כי אם לנשים יש את החיוב לא טוב, רע, לשבת יצרה, אז האם הן פחות מחויבות בפרובו מהאיש? יש פוסקים שאומרים שהם, בפשט, האיש מחויב בפרובו והיא לא מחויבת. אז האם מותר לה להשתמש באמצעי מניעה? כי היא לא מחויבת. פה אני אומר לא, היא גם מחויבת בלא טוב, רע. זה פה שאני לא נולה. אז בית שמה אומרים, אנחנו עושים תקנה לטובת העבד, כופין את רבו ועושים אותו בן חורין וכותבים שטר על חצי דמיו וחזו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. הוא כותב לו, כאילו הוא שילם לו את החצי והוא משחרר אותו. מכריחים את האדון, נשחרר אותו. הוא לא משלם. לא, אנחנו כופין את רבו לשחרר אותו, לוותר על החצי בעלות שיש לו. לטובת העבד.
לטובת העולם.
לטובת העבד. כן, זה תקנה של בית שמאי, ובית הלל הודו לבית שמאי. עכשיו, מה אנחנו מבינים פה? סתם ככה, לולי השיקול של פרו הוא, אם משום השיקול הממוני, שזה לא כל כך נוח בחיים, יום אחד להיות עבד, יום אחד להיות בן חורין, משום זה לא היינו מכריחים את האדון לשחרר אותו. לא, מצד פרובו אני לא יכול לתת לו שפחה כי הוא חצי יהודי, אבל מצד העבודה שזה לא נוח לבן אדם שהוא חצי ככה, חצי ככה, אני לא אומר לו גוד או הגוד, או תקנה אותי, או תמכור אותי לי את החצי. אני לא אומר לו, אז... הוא היה גוי גמור. האדון ששחרר אותו, הראשון עשה את הבעיה, נכון? שאלה מעניינת, אני לא יודע.
הוא בביטוי
דבר
משהו
קצור, מזיק
את
ה... אני אמרת, הנפקמינה מאוד גדולה. כי אנחנו אומרים, יש מחלוקת רבי ישמע ורבי עקיבא, לעולם באמת העבוד הוא רשות וחובה. כשהתורה אומרת, האם יש איסור לשחרר עבד כנעני או לא? בוא נאמר, אני רבי טרפון, ויש לי טבע עבדי, אני מאוד אוהב אותו, אני רוצה לשחרר אותו. אבל חז"ל אמרו לו, עולם בהם תעבודו, אולי מה שאני יכול לעשות, זה לקחת פשוטה, אני אשחרר חצי, ואז חז"ל הם אלה שמשחררים אותו לגמרי, לא אני שחררתי. אני אומר, השאלה האם הראשון עשה איסור, יהיה לנו נפקמינה במציאות, אם אני רוצה... אם אני רוצה למצוא פטנט לצאת מזה, האם אני יכול לעשות את הפטנט הזה? זו נקודה חשובה. אומרת הגמרא, אז אולי מפה נביא ראיה שאנחנו לא אומרים גוד או הגוד. אנחנו לא אומרים לו, שמע, או תקנה או תמכור. אומרת הגמרא, שאני אחא דה הגוד איכא גוד לקה. זה לא בדיוק מצב שיכול לומר לו, או תקנה או תמכור. יהודי לא יכול להחזיר את עצמו להיות כנעני. אז הוא לא יכול לומר, או תקנה את כולי, או תמכור לי את החצי. אז אולי פה, זה לא קושיה מפה, כי הוא בעצם לא יכול לבוא בטענה הזו. אז מפה אתה לא יכול ללמוד האם אומרים גוד או הגוד.
תשמע, שני אחים, אחד אני ואחד עשיר. עכשיו יש להם ירושה, והניח להן אביהן מרחץ ובית הבת. הצען לשכר, כי אם אנחנו בעצם מרוויחים מזה, לא משתמשים בזה, השכר להן אתם עושים חצי חצי. הצען לעצמו, אבל אם הבית הבת או המרחץ הזה, האבא היה משתמש בו, הוא תמיד, כל המשפחה הייתה משתמשת בבית הבת, כל משפחה הייתה משתמשת במרחץ הזה לעצמם. עכשיו, כדי להפעיל מרחץ, אתה צריך עובדים, צריך אנשים שיפעילו. אז אומר העשיר, הרי העשיר אומר לעני, קח לך עבדים וירחצו במרחץ. שמו, אתה רוצה שהבני משפחתך ישתמשו במרחץ? תביא עבדים. אני לא מונע ממך, חצי חצי. אתה רוצה להשתמש? תביא עבדים. אין לך עבדים? בעיה שלך. אני לא צריך עכשיו להתחשב בזה. הבית מרחץ הזה במשפחה תמיד היה לשימוש. אתה רוצה להזכיר אותו? לא רוצה. אני רוצה חצי חצי. תשתמש באיזה יום, ימים שאתה רוצה, אני אקח תנים אחרים, תביא עבדים, תשתמש. אין לך אפשרות לעשות את זה? בעיה שלך, אני לא צריך להפסיד בגלל זה. אני לא צריך למכור או לקנות את החצי שלך. אז הוא לא אומר לו גודו אבל. אותו דבר, קח לך תתים, הוא בא ועשה בבית הבת. יש לנו את הבית הבת, אני לא רוצה לקנות את החצי שלך, אין בעיה, תשתמש בו. אין לך שימוש, בעיה שלך.
זה דווקא שזה היה עשוי לשימוש ולא
נכון. אבל בכל זאת, האח אומר, אבל אין לי יכולת להשתמש. בעיה שלך, נכון? נכון. אומרת הגמרא, התמנה מגוד איקה, הגוד לקה. הסיבה שאין לך כוח... הוא לא יכול לקנות, נכון. הכוח לא יפה. כשאני יכול לקנות, אני יכול לומר לך, או תמכור או תקנה. אם אני לא יכול לקנות, אז אני תקוע, אני לא יכול. נכון? יש לזה היגיון.
כמו שאתם מדברים על הגוד הגוד, זה שיש בעצם לצד שני איזו אפשרות.
יש לו אפשרות, נכון. זה מה שאנחנו רואים. אנחנו שם את הלב, אנשי איציק אומר, זה בדיוק נכון. אנחנו מצמצמים את הדין של גוד או הגוד עכשיו. גוד או הגוד זה כשאתה לא כאיום.
אבל למכור ברור שיש לו אפשרות, לגבי לקנות זה לא
כאיום. נכון.
למכור את המיטה, אתה יכול
למכור. אבל הוא לא רוצה לקנות ממך. אך לא רוצה לקנות. טוב לו ככה, למה שהוא ישלם את הכסף, הוא מקבל את הכל בלי לשלם. תשמע, אנחנו מביאים עוד ראיה, זה הכלל, אנחנו מביאים ראיתה, הבח מוסיף זה הכלל, כל שאילו יחלק ושמו עליו, דומה למשנה שלנו, אם יש מספיק קשיור, שגם אחרי החלוקה, עדיין יש איזה את השם, טרקלין או מה שלא יהיה, חולקין, אז אנחנו מכריחים את השותפים לחלוק, אם שותף אחד רוצה הוא יכול להכריח את השני נגד רצונו, אם לאו, ואם אחרי שיחלקו לא יהיה שמו עליו, אז אני לא יכול להכריח את המחלוק, לא יהיה לי טרקלין בסוף, אז במקרה כזה מעלין אותו בדמים. אז אנחנו אומרים כמה זה שווה, מי שרוצה לחלוק אומר לשני, גוד או הגוד, או תקנה או תמכור, איך שאתה רוצה. אז אנחנו רואים שלכור המפורש, כשאין לי דין חלוקה, יש לי גוד או הגוד. איך כל הסוגיה התחילה? הגמרא שאלה, כשאין לי דין חלוקה, מה הדין? ראינו מחלוקת אם אני אומר גוד או הגוד. לכאורה, הברייתא הזו היא מפורשת, שיש דין גוד או הגוד, כמו רב יהודה. כן? אומרת הגמרא, תנאי, אתה צודק, הברייתא הזו בעצם אומרת מפורש כמו רב יהודה, שאתה יכול לתבוע גוד או הגוד, אבל יש מחלוקת תנאים. דתניא, תולת השיעור, אם שותף אחד אומר לו, אתה תיטול חצי, ואני אקח פחות, יש בחצר 800, זאת אומרת, אתה אקח 4, אני אקח מה שנשאר. שומעים לו. אז אנחנו אומרים, בסדר, הוא יכול להכריח אותו, אם בחצר אין 800, אין את השיעור חלוקה שישאר שמו עליו, הוא יכול לומר, שמה, כמה אתה צריך שישאר שמו עליו? 400? אני מוכן להסתפק בשעה. הוא אומר, אני אביא לך את השיעור ששמו עליו, כן? אז מה, זה בעצם גודל הגוד. הוא אומר, אני לא רוצה להיות איתך, אני רוצה לבטל שותפות. יש לו רק 700? אין בעיה, קח 4, אני אקח 3. אבל בוא נחלק. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין שומעים לו, הוא לא יכול לבוא ולתבוע את זה. אין דין חלוקה בחצר הזו. אומרת הגמרא, היחידה. אילי מקדטני, מה הייתם דרבן שמעון בן גמליאל? למה לא? מה, יש פה משהו שקובע אותי? אני נותן לך את 400, באיזה זכות אתה מעכב ממני? מה ההיגיון בזה? אלא לאו, חסורי מחפרה, והכי כאמר, זה לא הכי קטני, כי זה לא משאר, הכי כאמר. באמת, צריך להוסיף פה, כי אי אפשר להסביר ככה. צריך להסביר את הברייתא שככה. תול אתה שיעור, ואני פחות, שומעים לו. הברייתא מדברת על זה, לטמן דפליג. אם אני נותן לך קשור, אתה לא יכול למנוע ממני. וגוד או הגוד נמי שומעים לו, תנא קמא אומר, גם אם יש פחות מקשור, הוא יכול לומר לו, מה שראים בברייתא הקודם, מה שרבי יהודה סובר, או תמכור או תקנה, ואתה רשב"ג למימר, אין שומעים לו. ואז יצא לנו מחלוקת תנאים, ואז לפחות יהיה לרב נחמן על מי להסתמך. כן? אומרת הגמרא, לא. אתה לא צריך להסביר שהמחלוקת פה היא במחלוקת תנאים. לעולם כדקטן. ותאמרי, מה הייתה מדרשב"ג? משום דאמר לי... מה? אל תעשה חסור עם עשרה. יפה. אתה שואל, אז מה ההיגיון ברשב"ג? אומרת הגמרא, משום דאמר לי, איבדמי, אם אתה רוצה שאני אשלם לך על החלק היותר גדול, לדמי למתנך, אני לא רוצה את זה לך. לי, במתנה, לא ניחה לי תכתיב שונא מתנות יחיה, לא מעוניין במתנות שלך. אז הוא יכול לומר, לא רוצה.
שאינה מתנות יחיה.
אמר לאביי לרב יוסף. אז בעצם, בדיחוי הזה של הגמרא, ישנו ברייתא שהיא סיוע די רציני לרב יהודה. הברייתא הקודמת אמרה מפורש כמו רב יהודה. שימו לב, תעברו לעמוד א', איפה האות ב', רב יהודה אומר, אית אינה גודו הגוד, נכון? אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לראות למה, יש לנו ברייתא שממש סיוע לה, מפורשת. עכשיו פה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, ששונא מתנות יחיה איזה גדר הלכתי מאוד חזק. אני יכול לגרום לו את ההזה, אני אומר לו, אתה תקוע איתי כשותף, שונא מתנות יחיה, הוא מוכן לקרוא לוותר. אני אומר לו, לשלם אין לי, לא רוצה את המתנה. השאלה שפה נצטרך להתעמק, אם היינו לומדים מעיון...
אנחנו מדברים עכשיו על דעת רלב"ג.
כן, כן, כן. מה שצריך פה לדון... כן, לא, אנחנו לא בגודו הגוד, אנחנו לא מדובר פה בגודו הגוד.
לא מדובר פה, יש לנו מדובר פה השם.
הוא רוצה לוותר על חלק מהקרקע. השאלה פה... האם זה תירוץ או זה אמיתי? האם הכוונה של הגמרא באמת בן אדם שונא מתנות יחיה, לוקח את זה מאוד ברצונות, כך הוא חי את החיים שלו ומכוח זה הוא
קיבל
את התחייה? או זה עילה? או האם הכוונה של הגמרא היא לא הסברה של הפסוק, כמו לי יש זכות לומר אני לא רוצה מתנות שלך. לא מדינה יחיה. כשאמרו את זה לפסוק, אתה מבין שזה עילה. אני דווקא מבין הפוך. כי אחרת הגמרא לא הייתה צריכה להביא את זה. אלא אם כן אתה אומר, מכוח הפסוק יש לו עילה. טוב. אמר לי, אביי...
פשוט, אדם לא... מעדיף שלא לקבל מתנה על פשוט, אדם. כאילו, אם הוא יכול שלא, אז הוא מעדיף לקבל.
אבל אם יוצא לו משהו טוב מזה, אז למה? כאילו, זאת אומרת, אני יושב לך כסף, רוב האנשים, כאילו, סבא,
אין לי בעיה. כל מי שאני מכיר שהוא התחתן, קיבל מתנות, הוא לא אמר, סליחה, לא רוצה, זה אותו גדר, וכשיש לו ילד, וכל...
לא, אבל פשוט... זה לא שאילו חסם אותה לו, הוא עובר לך עוד טיפה קצת כדי, כאילו, לשחרר את זה, נקרא לזה ככה. אז בסדר, אתה אומר, אוקיי, הוא ממש רוצה, הוא מוכן לשאיר עם עוד טיפה, אז אין לי בעיה, לא, זה לא מתנה בגדר, באמת בחינה מוביל.
אני מבין גם זה יותר במצב שאני רוצה שלהם שלי יהיה חסר שלם שחק לא רוצה להצטמצם ב-400 שלי זה לא נוח משום זה ככה אז אני מחפש עילה זה משתם מתכוון לומר נכון? אתה טוען שהשונא מתנות יחיה הוא לא הגדר הלכתי האמיתי הוא תירוץ אבל אני חושב שמלשון הגמרא יותר נשמע שזה וגם מהגמרות אחרות שראינו ראינו בבבא קמא, ראינו שהשונא מתנות יחיה זה כוח. והגמרא מבינה את זה כפשוטו, רק שאנחנו לא חיים כאן. למה לא ניחא לי? בגלל ששונא מתנות יחיה.
כן, אבל זה,
זה
לא איסור,
שונה, אתה מתחיל. אבל זה המלכה, זה אורח חיים.
בסדר, זה הדרופה של חזר. אוקיי, בסדר.
טוב, אומרת הגמרא, אמר לאביי לרב יוסף, הדרב יהודה דשמואלי. השיטה הזו שרב יהודה אומר גודו הגוד, זה בעצם שיטה של שמואל. חבר'ה, זה כוח חזק או חלש בהלכה? זה ממון הלכה כשמואל. אז זה הולך להיות כוח חזק. בואו תתנו לי עוד הערה פה. לומר שמה שרב יהודה אומר זה בעצם שמואל, יש בזה מין היגיון או לא? רב יהודה מצטט את שמואל כל הזמן, בכל השעת, יש רם רב יהודה אומר שמואל, כל הזמן. אז זה לא כל כך רחוק לומר שהשיטה שרב יהודה אומר לופה זה באמת שמואל. יש בזה אני אומר, הוא כל הזמן, בכל השעת הוא מצטט את שמואל. אז זה מסתדר, זה מסתדר. וגם מבחינה הלכתית, עכשיו יש לנו ברייתא סיוע, ויש לנו עכשיו את שמואל, שזה יהיה עוד נפח משקל לצד להפסוק כאן. עד רב יהודה דשמואלי דתנא, הרי מה קראנו במשנה שלנו? בכתבי הקודש אבי ששניהם רוצים לא יחלוקו. ואמר שמואל, שמואל הגדלנו במשנה, לא שנו עליו בכך אחד, אבל בקרח אחד, סליחה, לא שנו, אלא בקרח אחד, אז זה ביזיון, אתה חותך ספר ישעיהו לחצי, אתה מחלק את עזרא מנחמיה, לא מסתדר, אבל בשני קריחות, אם זה בעצם שני ספרים במילה, חולקים, כן? תסתכלו רש"י, בקרח אחד, כל ספרי נשואים בגיליון, אמרנו, הרש"י הזה הוא קריטי, כי יש הרבה הלכות שהגמרא אומרת, וערוך השולחן אומר, אנחנו יכולים יותר להקל, כי אצלנו זה לא בגיליון. הספרים שהם מדברים זה ככה, אז אנחנו באמת מחמירים. שכל הדפוס שלנו מצוטט כבר דורי דורות, אנחנו מתייחסים לדפוס, כאילו זה נכתב בקדושה, בכתב יד, על קלף, עם סרטוט והכל. ככה אנחנו נוהגים. אבל א', צריך לדעת שכשצריך, אנחנו מצרפים את זה להקל, את העובדה שזה מודפס, אבל תבינו, זה צירוף קלוש מאוד, כי הרי שיטת המגן אברהם יש לנו פה ספר סתם, המגן אברהם המפורסם שאפשר לעשות זוזות, מזוזות מודפסות, נכון? ככה המגן אברהם צובר. אז הדפוס שלנו לפי המגן אברהם, ויש שיטות כבדות בזה, שהדפוס שלנו הוא לגמרי קדוש. שהחומה שלנו, על פי זה, ואנחנו במידה מסוימת סומכים על זה, כל פעם שאנחנו קוראים ההפטרה, בתנ"ך מודפס, ומברכים על זה, והתחנה שלך, קריאת ההפטרה בעצם היה מההפטרה על קלף. אז אנחנו סומכים על זה במידה מסוימת בחיים שלנו. אנחנו נאמר שזה פשע רב את מי שישים מזוזה מודפסת אצלו, נכון? אבל, ואני לא חושב שהוא התכוון בדפוס שלנו, יש גם מקום לדון. הצורת דפוס שלנו ראשונה. יש הבדל בין אם אתה, יש חוקיות שאתה מדפיס איתן, מאשר אם אתה עושה לייזר, זה קצת שונה, יש מקום לחלק. אבל בכל זאת צריך לזכור את הרש"י הזה, רש"י אומר את זה במקום כמו פשט.
אז מה אופסט מותר?
אני חושב שהוא דיבר על ה... לא יודע אם זה נקרא אופסט. אוקיי, אז אומר רש"י, ואם יביאהו לבטין לחולקו ביזיון, אבל בשתי קריחות כגון, תורה בכרך אחד ונביאים בכרך אחד, זה בסדר. כן? ככה שמואל אמר על המשנה. ואיסא כדאיתא לקדינא דגודו הגוד, מה יריה בכך אחד, אפילו בשני כרכים נמי, אם אין לו את האפשרות לומר לו גודה או הגוד, אז מה שמואל אומר לי בכך אחד? גם בשני כרכים הוא אומר, לא רוצה. אתה לא יכול להכריח אותי לחלק אותם, לא רוצה. עד עכשיו זה היה תנ"ך, עכשיו זה יהיה חומש, לא רוצה. אז צריך לומר ששמואל צובר גודו הגוד. תרגמה, רב שלמין, הוא הסביר מה מדובר פה. מדובר פה בששניהם רוצים. המשנה הרי אמרה, גם אם אתם רוצים, אני לא אאפשר לכם לחלוק את התנ"ך הזה. זה ביזיון של כתבי הקודש. אז עכשיו כבר אתה לא יכול לומר ששיטת רבי יהודה היא גם שיטת שמואל. את השמיכה הזו איבדת, כי אנחנו נסביר. שמואל מדבר לא מכוח גודו הגוד, אלא במציאות ששניהם רוצים לחלוק את הספרים. המשנה אמרה, לא נאשר. הוא אומר, זה בשני כרכים, זה לא ביזיון, אין אפשר. אמר המימר, הלכתה, איתינה דגודו הגוד. בסדר? סגרנו עניין. עכשיו, זה נקודה חשובה. היה לנו ברייטה. למה אני צריך את ההלכתה? הייתה ברייטה מפורשת כמו רבי יהודה. מה היה אם לא היה לי כאן מימר פה? שיעורי בית. אתם חייבים לתשובה. למה אני צריך שהמימר יפסוק אם הבאתי ברייטה מפורשת כמו רבי יהודה? תשמע, רגע. למה שתי ברייטות? אני מדבר איתך על הברייטה בשורה השלישית. כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין, אם נב מעלין אותו בדמים. הברייטה הזו, מכוח הברייטה הזו, היא ניסתה לסרד את רב נחמן לומר תנאי, היא אמרה, אין לי תנאי, אז מה אני חוזר? אני חוזר לברייטה ממילא, יש לי ברייטה כזו. אז זה דווקא מיול, אני ציפיתי את התשובה כבר. אנחנו בעצם למדנו את התשובה יחד. לולי המימה יש לי ברייטה שהיא סבורה לרב יהודה. שנדבר, אבל הסיוע הזה, שימו לב, לא פותח בצנו רבנן. זה תשמע. בוא אני רוצה להביא לך מימרה מדבר שיש לנו איזשהו ציטוט מתנאים. אבל האם הציטוט הזה מוסמך? לא. אז הכלל הוא שהמורה, אם אני מביא לו ציטוט לא מברייטה, כותב הקובץ שיעורים בשם רב שירייגון, שהמורה יכול לחלוק על התנאים. אומר התוספות ראש והראש, המורה יכול לומר, זה משמש לה, זה לא ציטוט טוב הברייטה הזו. לי יש מסעות שאני לא אומר גוד או הגוד, אתה מביא לי איזשהו ציטוט מתנאים, מה זה, מהבית נברא של רבי הושעיה, מרב חייא, מישהו בירר את הברייטה הזו? לא. אילו היו מבררים את זה, זה היה מצילים תנו רבנן. זה לא פותח תנו רבנן, זה תשמע, בואו תשמעו, יש לו איזשהו ציטוט מתנאים, שבדיוק כמו רב יהודה. אוקיי, זה לא סותר את רב נחמן. רב נחמן יכול. אנחנו רגילים שתמיד מקשים על המורה המתנה. כן, הנקודת הנחה זה שהמורה לא יחלוק על תנה. אבל אם הציטוט הוא לא ציטוט כל כך חזק, הוא סך כל ברייטה לא מוסמכת, אז זה לא בהכרח שנפסוק נגד המורה. אז בגלל זה אני מביא, אני אומר בפשט, בגלל זה המימר צריך לבוא, המימר צריכה לבוא ולהכריע. הלכה, תדע, זה לא רק שהיה לי איזשהו ציטוט מתנה. ברור? הלאה. אמר לרב אשי למימר, עד רב נחמן מאי, רב אשי שאל אותו, הרי רב נחמן אמר שאין דין גוד או הגוד, מה אפשר לומר? הוא אמר, אמר לי, לא שמיע לי, אני לא שמעתי שרב נחמן אמר כזה דבר. כלומר, זה הרבה פעמים אנחנו נוצאים בשעס, לא סבירה לי, אני לא סביר כמותו. אז הוא פוסק לא כמו לגמרי. זאת אומרת, הגמרא זה לא, מה רגע? הלכה היא לא כמו נחמן, עכשיו הגמרא מצריך בכיוון הפוך. ולא, והרבא בר חינא ורב דימי בר חינא, שבא כלוא אבוה, תרתי אמהתה, הושיעו להם שתי אמות, כן? אמהות, כן? ירשו את האבא, יש שתי אמות כנעניות, שפחות כנעניות, כן? יש להם שתי שפחות כנעניות. חדה ידה אפיו ובישולה. אחת ידה לאפות לבשל טוב, וחד ידה פילחה ונבלה. אחת ידה לצפות ולאהוב. בסדר? אז אחד מהאחים אמר, שמע, אתה אקח שפחה, אני אקח שפחה. שני אמר, לא, למה שלא נהנה משניהם שנינו? כן? אוקיי. ואת לקמד דרבה, ואמר לו, לתינה דגודו הגוד. אתה לא יכול להכריח אותו או לקנות או למכור. אתה רוצה שיהיה לך עוד שניהם או אף אחת מהם, אבל אתה לא רוצה את החלוקה, אתה לא יכול. אז למה? אם אתה אומר לי שאני לא הולך כמו רב נחמן, אז על סמך מה רבא התבסס שהוא אמר, הוא לא יכול לקוף אותו לגודו הגוד. עכשיו, שימו לב שוב, עד פה דנו באמוראים שהם לפני רבא. אז אנחנו היום דיברנו כבר, הלכה כבטריים מתחיל מהדור של אביי ורבא. אם עכשיו יש לו פסיקה, היחיד, המימר הוא דור שאחרי רבא. אבל השאלה היא האם למימר היה ביסוס. המימר סך הכל אמר לו סביר עליה, הוא לא אומר ראיה. אם אמרנו שהברייתא היא לא מספיק ראיה חותכת, והמימר לא סובר ככה, בסדר, המימר יותר חזק מרבא, אם אנחנו צריכים לסלוק, כהלכה כבטריים. אבל אם המימר אומר, תשמעו, לי זה לא נראה סברה, ורבא הרי כן פסק ככה, אז אנחנו קצת בבעיה, כי הלכה כבתראי כמו רבה. ולא רק זה, רבה זה מעשה רב. רבה לא רק אמרת בתיאוריה, רבה פסק למעשה. זה תמיד יותר חזק. אומרת הגמרא, אז רבה פסק לתינא דגודו אגוד, אומרת הגמרא, שאני אתם, לא, 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 זה לא איך שאתם הבנתם, כי שם זה לא שווה, דלמר מבעי לתרווי, ולמר מבעי לתרווי, כל אחד עושה את שתיהם. אז ממילא, כי כאמר לשקולת חדה וענה חדה, לאו גודו אגודו. כשהוא אומר לו, כך אתה אחד ואני אחד, בעצם גם הוא צריך את שניהם. אז זה לא מצב של גודו אגוד. רבי יהודה מודה, מה? אם הוא לא היה אומר לו, או קח שתיהם, או אני אקח את שתיהם, בעצם, תראו רש"י. אחת שווה יותר ואחת שווה פחות, נכון? כן? יש לנו אחת שיודעת לאפות ולבשל, יופי. יש אחרת שיודעת לעשות מלאכה ששווה הרבה יותר, יודעת להרוג ולטוות. אז אחד מהאחים אומר לשני, שמע, אתה קח את היותר יקרה, תן לי את ההפרש בכסף, או ההפך. הם באו לבני רבה, ורבה אמר, אתה לא יכול להכריח אותו לעשות חלוקה כזאת. הוא לא צריך למכור את החלק שלו. אז הגמרא אומרת, פה היה מצב רש"י, היא לא אמר לי או קח שתיהן או אקח שתיהן, זה כל אחת אין בה כדי לאחד. משפט שלום, יום ראשון נפרעים בדף עדיין בזרש. מאחר וכל אחד מהם בעצם היה צריך את שני השפחות, אז בעצם הדרך היחידה היה אם הוא אומר לו, או תיקח את הכל או כלום. הוא לא רצה לעשות את זה. הוא רצה לומר, קח את היותר יקרה ואני אשלם את ההפרש, או קח את היותר זולה ואני, או קח את היותר זולה ואני אשלם את ההפרש, או קח את היותר יקרה ואתה תשלם את ההפרש. אז מה הוא אומר? אנחנו נעשה חלוקה לא שווה, ואתה תשלים את ההפרש. זה לא גודו אגוד. גודו אגוד זה אם הוא היה אומר לו, קח את שתיהם ואני אשלם את החצי, אני אקח שתיהם ואתה תשלם את החצי. זה גודו אגוד. פה, מאחר ובעצם מה האחתן, אנחנו צריכים כל אחד לקחת אחת, אז אחד מאיתנו ירוויח על זה. הן לא שוות. זה לא גודו אגוד. זה מציאות שאני אומר, בוא נעשה חלוקה לא שווה ואחד ישלים את הכסף. לזה אתה לא יכול לקוף אותי. כן? זה למה שהוא פסק את זה. גודו אגוד זה מציאות שאני אומר, שמע, החלוקה פה לא תהיה שווה, אז אחד מאיתנו ייקח את הכל והשני ישלם את החצי. ברור. חזרה לגמרא. שוב, שאני אתם דלמר מבעי לתרווה ולמר מבעי לתרווה, ובעצם שניהם היו צריכים את שניהם, כי כאמר לשקולת חדה וענה חדה, לאו גודו אגודו. בגלל שהוא סך כל טען, אתה כאחד ואני אחד, זה לא גודו אגוד. אומרת הגמרא, רגע, רק את זה הקודש, אנחנו הסברנו את זה צווי מבעילו, רק את זה הקודש, איך הסברנו את זה? שישבנו את זה, שניהם רוצים את זה, הם עושים חצי. ואמר שמואל, לא שנו אלא בקרח אחד, אבל בשני קרחים חולקים. אז פה גם כן. יפה, בדיוק, זה הקושיה של הגמרא. עונה הגמרא, עשו מה שם מה שרצו. שם באמת, אין החינם. אם היה מצב שאחד לא רוצה או רוצה, אתה תשתמש בשניהם יום אחד, אז אי אפשר. יפה. תנו רבנן, מדביק אתם, תורה, נביאים וכתובים כאחד, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, תורה בפני עצמה. רבי יהודה, תנא קמא אומר, אתה יכול להדביק את כולם לכרך אחד. זה שיטת רבי מאיר. רבי יהודה אומר, לא, אתה לא יכול. אם אתה רוצה להדביק, אתה צריך דבר אחד לעשות. תורה להשאיר בפני עצמה. תורה בפני עצמה, נביאים בפני עצמם, וכתובים בפני עצמם. חכמים אומרים, כל אחד באחד בפני עצמו. רש"י, כל ספר וספר של נביאים ושל כתובים, צריך להיות כך לעצמו. מה? לא. יפה. נו, מה רש"י אומר? יפה.
אני שואל, אבל למה תורה לא?
תענה אתה. יפה. הוא דייק יפה ברש"י, אני לא שמתי לב לזה, הוא צודק. יפה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, מעשה בביתוס בן זונין, שהיו לו שמונה ספרים נביאים מדובקים כאחד, על פי רבי אלעזר בן עזריה, ככה רבי אלעזר בן עזריה פסק לו. יש אומרים שהסיפור היה, לא היו לו אלא אחד, אחד, כל אחד בפני עצמו, ואז הוא הולך כמו חכמים. יפה. אומרת הגמרא, ויש אומרים, לא היו לו אלא אחד, אחד בפני עצמו. אמר רבי, מעשה והביאו לפנינו. עכשיו אנחנו נביא עוד סיפור שיסייע לשיטה, השיטה היחידה שאין לה סיוע ממעשה. מעשה והביאו לפנינו תורה נביאים וכתובים מדובקים כאחד. והכשרנו, אנחנו אמרנו שכשהדביקו את כולם יחד, הכשרנו אותם יחד בין חומש לחומש של תורה. סליחה, והכשרנו. עכשיו זה יהיה דין אחר. אז עכשיו יש לנו סיפור, לא ברור מה היה הסיפור, או שהוא תומך ברבי אלעזר, או שהוא תומך בחכמים, ואז רבי מביא סיפור שתומך ברבי מאיר. הסיפור של רבי הוא כמו רבי מאיר. עכשיו הגמרא מביאה דין אחר. פה יש פה דיון, מה קורה כשאתה מדביק את החומשים יחד. אתה העלית בעצם נושא רחב בהלכה. כשכתוב בש"ס חומש, הכוונה היא, היה להם מעין ספר תורה עם חומש אחד, ואולי היו בו כל מיני פסולים. מה קורה כשאני מדביק חמש יחד? האם יש לקדושת ספר תורה או לא? אז זה נידון. מה הכוונה?
כל המשמעות של חומש זה
חמש. בסדר, אז המשמעות של חומש בלשון חז"ל זה שזה לא ספר תורה קשה.
זה לא לוקח אותו כולם ביחד?
אין לו, אז השאלה היא...
כל ספר בנפרד משמעות כאילו, את ה...
אם יש לי כל אחד בפני עצמו, זה לא ספר כשר. אם זה פסול, זה גם כן נחשב חומש. יש לי סופר שמתלמד, הוא עוד לא כותב את הדברים טוב. זה יכול להיות מספיק גרוע שאין לזה קדושה של ספר תורה, אז נקרא לזה חומש. חומש בלשון הש"ס זה ספר תורה, זה לא ספר תורה כשר. עכשיו השאלה היא, כשאני הדבקתי חמישה יחד, איזה קדושה יש להם? אז זה נידון. אוקיי. עכשיו אנחנו נכנסים להלכה אחרת. בין חומש לחומש. כשאנחנו כותבים ספר תורה, אז אנחנו, אתם יודעים, ספר תורה נראה בפנים. כתב, 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 אין הפסק בין הפסוקים, אבל בין הפרשיות ובין החומשים, עכשיו אומרת הגמרא, בין חומש לחומש של תורה, כשאני כותב ספר תורה, אני צריך בין החומשים להשאיר ארבע שיטין, ארבע שורות חלקות. זה ההפרש שישנו בין כל שני חומשים. וכן בין כל נביא לנביא, מה עם 13, הוא נביא של 12, ג' שיטין. שם אנחנו רק מניחים שלוש שורות חלקות. הוא מסיים מלמטה, הוא מתחיל מלמעלה. כשהוא יכול לגמור ספר אחד בסוף העמוד, אז הוא מתחיל את הספר הבא מלמעלה, רש"י, אם נזדמן לו סיום הספר מלמטה בסוף הדף, מתחיל ספרו אחר בראש הדף, מה החידוש? ואינו צריך להניח רבע חלק ביניהם. כן? הגיוני. כן. כן? אני לא זוכר אם זה גם כן לספר תורה. שאלה טובה. שאלה טובה? אני לא זוכר. טוב. אומרת לגמרא, רק שנייה. שאלה אם להתחיל את הסוגיה הבאה, אני חושב אולי לעמוד פה ולהשקיע עכשיו בחזרה לשבוע. בסדר? ככה נראה לי. בואו נעמוד פה להיום. עכשיו אנחנו נכנסים לכל הסוגיות. איך כותבים ספר תורה הזה פה? זה הדפים של שישי שבת, כדאי שלמדו אותם מה היה בארון הקודש, מי חיבר את כל הנביאים, מה הסדר של הנביאים. את הדפים האלה זה דפים מאוד מעניינים, מאוד חשובים לכל הלימוד תנ"ך. אתה רוצה לדעת מי כתב, מתי היה ספר איוב, מי כתב ספר איוב, מי כתב ספר מלכים. זה הדפים האלה, י"ד עזרא, זה דפים קלים של שישי שבת. נכון, כל זה פה. זה הדפים י"ד עזרא של שישי שבת, דפים קלים, תלכו שמונה, כן, שמונה פסוקים אחרונים של תורה מי כתב. כל זה זה פה. תעשו את טובה, תלכו לאיזשהו שיעור, אם אתם רוצים תתקשרו אליי, נלמד יחד בטלפון, אבל זה... כדאי לעשות את זה, זה קל. תגיעו, יום ראשון, תחת את זה עם לבד.